אנחנו ב
279,
אם כך אומרים כך יהיה, או 79, לא?
לא.
8? איפה? שאלה. למה יש שאלות בכל הבוקר? האם זה אומר שכאשר הייתה נבואה קיימת? קראנו את זה.
דיברת על זה בעל פה.
ולא קראנו?
לא. אתה תמיד מקדים את המאוחר.
עד שזה אימא. טוב, בסדר. טוב. אני בטוח שקראנו את זה.
יכול להתעלם שקראנו את זה.
אתה מזייף בהקלטות, זה הכל.
יש הקלטה, אתה יכול לשמוע.
זה היה בסוף. ו...
ההקלטה לא עבדה.
נכון. תשובה. אז היו בעלי עבודה זרה. זו הטעות הקיימת כאשר יש גילוי אלוקי. מה? מה? מה לא קראנו עכשיו?
מזיתה?
278. לא, מה לא קראנו?
לא קראנו,
בדעות. אז היו בעלי עבודה זרה, זו הטעות הקיימת כאשר יש גילוי אלוקי. אפשר בטעות לראות בכל דבר, כמו השם שיריח אבן זו או חיה זו, גילוי שניצוץ אלוקי ולהתייחס לניצוץ ולא למקור. טעות תפוצה היא לראות בעולם, בקוסמוס כולו, מקור אלוקי. בסופו של דבר זו טעותו של שפינוזה. אולי הוא העז לומר בכל רם וברור את מה שקודמיו הפילוסופים חשבו בסתר ליבם, אין שום ממד טרנסנדנטלי. האל הוא העולם, אין הפרדה בין האל הבורא ובין העולם הנברא, בין נותן היש ובין מקבל היש. בסופו של דבר אותו אל בלתי פרסונלי מתגלה כמפלצת נטולת כל מידה מוסרית. הגרסה המודרנית יותר של תפיסה זו היא הגרסה המדעית המרקסיסטית, שלפיה הכל מנוהל ונובע מחוקים מכניים. טוב. חושב שזה ברור, לא? הפילוסוף המרקסיסטי הוא הסטרוקטורליסטי, והיהודי המאמין חיים באותו עולם שאין בו נבואה. וכאן עכשיו הנקודה חשובה. ושניהם מתייחסים לאותן תופעות. עולם היהודי, בגלל נאמנותו למסורת הנבואית העברית, רואה מעבר לאותם חוקים עבריים. זו הכרעה האמונית שלו. הוא רואה את העולם בדיוק כפי שאחרים רואים אותו, וכך צריך לראות אותו. אולם בנוסף הוא יודע ללא שום פיקפוק שאותו עולם אכן נברא, והוא גם יודע מדוע מסתתר הקדוש ברוך הוא במהלך ההיסטוריה. במילים אחרות, יש ליהודי יתרון מסוים על פני הלא יהודי, מבחינת ניתוח המציאות. אנחנו מנתחים את הדברים בדיוק בעזרת אותם כלים, על זה דיברנו שבוע שעבר. ובנוסף, יש מיתן של ידיעות שבאות מהנבואה. וכאשר היהודי מנתח את המצב, הוא לוקח בחשבון גם את המיתן הזה, ואפילו במקרים מסוימים נותן לו עדיפות על פני שאר הדבר. ולכן מטבעו היהודי אופטימי, למשל. מה?
אם הכל מקרי והכל, אתה פוחד ללכת, כאילו יקרה לך משהו, זה מכניס פחד וחרדות לבן.
טוב, אבל...
ואז הוא הופך באמת להיות פסימי.
לא, זה שיכול להיות, לא יודע, כל מיני תופעות, זה צריך לקחת את זה בחשבון, לא?
ברור, אבל כן, זה ברור, אבל אני מקווה בצורה קיצונית,
כמו?
שכנגד האמונה שיש, אם אתה מאמין שיש בורא, אתה גם מאמין שהוא משגיח על העולם.
בסדר.
זה נותן לך המון המון ביטחון עצמי כאדם.
יש שני דברים אצל היהודי. יש אמונה ויש עין הרע.
אצל הפולניות.
העין הרע זה גם אמונה.
לפי חלק מהגרסאות זה מציאות. לא, זה בסדר, אני מבין את זה, אבל אני כן חושב שהוא לא מדבר על האיש הפרטי, הוא כמובן מדבר על התפיסה של של ההיסטוריה והתפיסה המוסרית של של הדברים. כן? כי אם אני הולך לפי הקו של החלק גדול מהשיטות הפילוסופיות, אז למעשה בסופו של דבר אין שום משמעות לשום דבר, כי אין תכלית. כן? שום דבר. בסופו של דבר הכל מתקלה. גם האדם, גם היקום. מה זה משנה אם זה לוקח מ-20 שנה, או כך וכך מיליארד השנים. בסופו של דבר הכל הולך לאבדון, לא? אז בשביל מה להתאמץ? ואז השאלה זה, מדוע הזמן נמשך, ומה אפשר לעשות עם המשך הזה? זה בקיצור נמרץ חלק ניכר מהשיטות הפילוסופיות. גלגול כזה, גלגול אחר, זה לא כל כך משנה. עכשיו, מי שבא ואומר, יש תכלית, אז זה כבר סיפור אחר, שונה לחלוטין. השאלה אחר כך, אפשר להקף מהתכלית, אבל לפחות יש תכלית. כן? אז אומר כאן, אני שוב חוזר ומדגיש את ההבדל המהותי התאומי בין העולם שבו יש גילוי נבואי ובין העולם שבו אין גילוי נבואי. שזה המצב שלנו היום. כן? ותמיד מעניין לראות שהעבודה הזרה דאז, יש דפים שנפלו פה, העבודה הזרה דאז כמעט נעלמה לגמרי עם הפסקת הנבואה. זה אומר דרשני, לא? במקום זה בא ביוון הפילוסופיה, מקומות אחרים, המיסטיקה במזרח וכו'. מבחינה היסטורית זו תופעה מעניינת, כן? אבל היום מי שאומר שיש גילוי, אז קצת בעיה. אין גילוי. ואז הנתונים שונים מהנתונים שהיו בזמן בימי המקרא, ולכן קשה לנו לתפוס חלק מהדברים שנאמרים בתנ"ך. מדובר במציאות שאנחנו לא מכירים אותה. לא חווים אותה. כן?
היום אמונה צריכה להיות יותר חזקה.
לא יודע מה זה אמונה חזקה יותר. ממש לא. כל נסמך על הזיכרון של של מה שהיה ועל המסורת שהוא עברה מאז. לא
צריך להאמין בה.
לא ראיתי שום מורה שמסביר לילד ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע ואומר אתה צריך להאמין בזה. כי זה ידיעה. או שאני יודע או שאני לא יודע. יכול להיות שאני לא יודע. אז אני מאמין שהשני יודע. אבל זה, לא לזה את מתכוונת שאת אומרת אמונה. אמונה אצלך זה יכול להיות שזה לא נכון.
זה יספיקו לצאת.
לא, זה לא. שוב, לכן אני אומר. זה לא עניין של אמונה, זה עניין של ידיעה. או שאני יודע או שאני לא יודע. אם אני לא יודע, אז אפשר ללמוד. לא, אני צריך לדעת מה אני אומר, זה לא אותו דבר. לכן הפתגם של מניטו מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. היה אומר, אני מדבר רק על מה שאני יודע, ולכן אני יודע על מה אני מדבר. מה? אני מדבר רק על מה שאני יודע, לכן אני יודע על מה אני מדבר.
מסורת הוא מושא לידיעה?
כן, ודאי. ודאי, זה חוכמה. לומדים.
אין מסורות שאני מקבל אותן, זה לא עובר איזושהי בקרה רציונלית?
יש מסורות שאני לומד. כמו כל דבר, זה עניין של למידה, מה ההפתעה הגדולה? כן, כן.
היא בעצם אומרת שיש מסורת של שחיטה וזה לא עובר דרך הצינור של הידיעה.
בוודאי שכן, משום לה יש לנו מסכת חולין. זה היה חוסך לנו הרבה זמן, לא? אם רואים כזה וזה, נו, גמרנו, עובדה. יש כאן חוכמה, צריך ללמוד אותה. צריך לדעת מה סימני הדחיפות, אם לא, איך אני יודע. אני צריך לדעת מה זה נקרא סכין ראויה לשחיטה או לא. כל זה עניין של ידיעות. בלי הידיעות האלה, מה אני עושה?
זה ידיעות טכניות.
לא, זה ידיעות מאוד...
לא,
מאוד מהותיות, כי זה מגדיר את מעשה השחיטה. כשר או לא? אפילו חפץ של מצווה, לא? אז אני רוצה להשתמש בטרמינולוגיה של בריסק. זה לא ידיעה, אני... בסדר, זה לא ידיעה מופשט, כן, זה אני מסכים. אין שום דבר מופשט בכל העניינים האלה, כן? הדברים המופשטים זה אצל היוונים, ולכן הם רק מתבוננים בדברים האלה, הם לא מגיעים למעשה. אבל אצל חז"ל המושג של מוסר, זה לא עניין של התבוננות, של כנסים ושל זה, זה לא עניין של מעשה, של יום יום. זה ההבדל בין מוסר לאתיקה. זאת אומרת, זה תפיסה אחרת של הדברים. וזה מכניס את האדם לתלם מסוים ולחשיבה מסוימת ולמסגרת מסוימת. אבל זה ידיעה, אם אני לא יודע.
אז הוא מתייחס לדתות כמו הקתולים, כמו ההינדואים, שהם לא עובדי עבודה זרה?
לא.
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 הם לא עובדי עבודה זרה?
לא.
כן עובדי
עבודה. לא, הוא לא מתייחס.
הוא לא מתייחס.
לא, העבודה זרה שהייתה, שוב, צריך אצל מניטו לעשות הבחנה בין עבודה זרה ועבודת אלילים. כן.
זה עבודת אלילים, אבל...
לא, עבודת אלילים נעלמה, כמעט, לפחות במערב. זאת אומרת, בכל המרחב התרבותי של האסלאם ושל הנצרות, עבודת האלילים נעלמה. אז אפשר עוד במזרח הרחוק, ששם לא הגיעו, למצוא איים כאלה. בסדר? אבל בגדול זה נעלם. זה אוכלב במשהו אחר. אז בסין, ביפן ולא יודע מה, תאילנד וזה, יש עוד עבודת אלילים, כן. מה?
יש בודות.
לא, בודה זה לא, בודה זה פילוסופיה דתית, זה לא דת,
כמובן. אבל קרישנה זה כן עבודת
אלילים. זה שיר יפה, לא? ג'ורג' אריסון, לא? כן, לא, בסדר. ככה מחזירים את זה לפרופורציות. לא, לא, את צודקת, את צודקת, בסדר, כמה יש כאלה בעולם, לעומת מה שהיה אז.
300 מיליארד.
בסדר, זה כלום לעומת 6 מיליארד. זה כלום.
והקתולים הם לא עובדי
אלים. לא, זה לא אמרתי. זה לא אמרתי. כן. הם כן, אבל צריך להגדיר את הדברים. הם עובדי עבודה זרה ממש.
האם האסלאם והנצרות זה עבודה זרה?
האם האסלאם והנצרות זה עבודה זרה? הנצרות ודאי שכן. הנצרות ודאי שכן. האסלאם תלוי. תלוי.
יש בזה שמץ של עבודה זרה?
לא, יש... נגיד את זה, שרידים, ששולבו בתוך
הדת שלהם.
בתוך התיאולוגיה שלהם, כן. בסדר. היה הרבה יותר קל לשלב מאשר להילחם. אז ברוב המקומות זה מה שקרה. אבל כל המרחב התרבותי הזה אי אפשר להגיד בגדול שהוא היום עובד אלילים, ממש לא. טוב.
אחרת מגיעים ללכת ליפו לשרוף נסיעה.
מה?
אחרת מגיעים ליפו ללכת ליפו לשרוף נסיעה.
טוב, לא יודע אם צריך ללכת ליפו בשביל זה, נדמה לי שיש לנו כמה כאן באזור. מה?
היה זה מקרה כזה של אחד.
טוב, מה לעשות ש... כן, צודקת, יש... מה? לא, בסדר, צריך להשתחרר מהתפיסה שחור לבן. אומר כאן, העברי חווה את הגיור אל האלוקי, ולכן הדרך שבה הוא תופס את העולם הייתה שונה מזו של היהודי החי אחרי סיום הנבואה. מבחינה חווייתית אין הבדל בין היהודי ובין הפילוסוף. זה מאוד מעניין. שניהם חווים בדיוק אותו דבר, משום ששניהם חיים בעולם שאין בו גילוי נבואי. נגד מי הדברים האלה נאמרו?
מפרשים את זה אחרת,
הפילוסוף
מפרש את זה אחרת
מאשר
היהודי.
מה? נגד מי הדברים האלה נאמרו? לא, נגד התיאולוגים. אני טוען בלא מעט מקומות שיש מחלוקת יסודית בין הפילוסופים ובין התיאולוגים, זה ברור. אבל שהיהודי המסורתי נמצא בצד הפילוסופים בקטע הזה. לא, לא, גם כל תיאולוגים באשר הוא תיאולוג. תיאולוג משליך את העולם האמוני שלו על המציאות. הוא לא מתחיל את הניתוח שלו מהמציאות. ולפי מניתוח, היהודי המסורתי, הוא במיוחד המקובל, מתחיל את הניתוח שלו מהמציאות. והמציאות היא שאין גילוי. ולכן הנקודת המוצא זהה לנקודת המוצא של הפילוסוף. זה מה שמסביר למשל כאשר הוא מדבר על נמרוד ואברהם. שניהם לא מרוצים ממצב העולם, מהמציאות. אחר כך כל אחד הולך לכיוון שלו, אבל נקודת המוצא היא אותה נקודה. זה בדיוק זה. אני לא מתחיל, אברהם לא מתחיל מזה שיש בורא העולם ולכן כך וכך. אלא, סעיף א', מצב העולם לא מסביע רצון. מה צריך לעשות כדי לשפר? זה סעיף ב'. ג', אני יודע שיש בורא, ואני מוסיף את זה לניתוח שלי.
התיאולוגיה של
התיאולוג? תיאולוגיה התחיל מזה שיש בורא לעולם. אז איך יכול להיות שהעולם שנראה על ידי האל המושלם לא יכול להיות מושלם? מסקנה? חטא של האדם כלשהו גרם למה שגרם, ואז זאת אומרת, זו אווירה אחרת לחלוטין.
נמרוד גם ידע שיש
אלוהים. כן, אז מה? אפילו הוא מתואר כגיבור, לא לפני השם.
ההתחלה הזו היא בעצם אקסיומטית.
היא אקסיומטית? אפשר להגיד, כן.
כן, וממה היא נובעת?
משורש הנשמה. אין הסבר בדיוק למה אחד כזה חושב ככה והשני בדיוק... שורש הנשמה זה הסבר יפה.
אתה מזיז את התשובה
לערפל
שם.
כן.
ערפל כבד. אני מקווה, כן. לא, באמת, זה חידה. למה אחד כזה, אחד כזה? אפשר ל...
אז אם זה ככה, אם זה ממילא שורש נשמה, איך אפשר להגיד, אלא אם כן אתה אומר שחלק מהיהודים ממילא יוצאים מתוך האמירה של התיאולוגים, שזה גם...
חלק, כן, ודאי.
איך אפשר להגיד, היהודי חושב ככה וככה?
ככה מהניתוי יכול להגיד שהיהודי המסורתי חושב ככה וככה, כי ככה הוא אומר. לא, טוב, זה התפיסה שלו הבסיסית, מה לעשות?
בעצם הוא אומר, היהודי הוא שווה לפילוסוף נקודת המוצא.
לא שווה, שניהם מסתכלים על...
נקודת המוצא הזאת, הוא
כן,
כן. ליהודי יש שורש תיאולוגי.
לא, יש הסתכלות אחרת שנובעת מ... מעמדה שגורמת לו להפוך את הקערה על פיה ולהתחיל את הניתוח מהקצה השני, ויש לזה השלכות. בסדר. אין לנו הרבה תיאולוגים היום, זו תקופה שעברה. עם הביניים בעיקר, כן? אז יש מתח מאוד גדול בין מצד אחד מה שמכונים הפילוסופים היהודים, רמב״ם בראשם, ובין המקובלים.
אני מנסה
להגיד
שאני חושבת שגם בתוך היהדות וגם בתוך כל אדם שיש מקובל, שמכריעה ככה. בוודאי עכשיו
שבעולם שאין בו נבואה. בסדר, זה נכון. נכון, אבל לפי הניתוח צריך לחזור לדברים הפשוטים, והניתוח מתחיל מהמציאות. לא מהעולם האמוני שלי. כי מה הבעיה? אז אני משליך את העולם האמוני על המציאות, ואני לא מנתח את המציאות. אני בונה עולם וירטואלי היום. בסדר.
בסופו של דבר אתה כן משליך את העולם האמוני שלך, כי אמרנו שבעזרת הכוח השכלי אתה לא יכול להגיע להבנה אם יש בורא או אין בורא, זה נשאר פתוח.
כן, אבל זה ש... אבל כפי שאני אומר, זאת שאלה שלא מעסיקה את היהודי המסורתי. זאת שאלה של התיאולוג. לא מעניין אותו. אני יודע שיש נקודה, מה אני צריך להתפלסף שעות על סביב... זה לא מעניין. לא, אני חושב שבעיקר הניתור רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, כי כשמגיעים לניתוח של, של ההיסטוריוזופי, יש כאן פער אדיר. למה? כי אם אני לוקח את המצב של לפני מלחמת העולם השנייה, אז מה אומר היהודי המסורתי, או אמור, או היה אמור לומר היהודי המסורתי? יהודים הולך לכיוון לא נכון, נכון? צריך לברוח. תצאו מאירופה. לא, קודם כל תצאו. ככה אומר מניטו בפירוש. אז למה הם לא אמרו את זה? כי הם השליחו את העולם האמוני שהסוף יהיה טוב על הניתוח של המציאות, ויצא מה שיצא.
זה לא מה שהם אמרו.
גם וזה יעבור. אבל אולי בגלל שהם היו כמו כל הגויים, אבל הם חשבו ככל הגויים.
חילוניות
הייתה שם
בבריחה. לא הבנתי בדיוק, כן.
כך הייתה נסוע בגרמניה, או אפילו בצרפת, הם היו חילוניים,
נדמה לי שרוב היהודים לא היו במערב אירופה, אלא במזרח, ושם היו כמה הוגים וכמה מנהיגים שלא היו בדיוק חברים בבונד וב... אבל אני חושב שזה לב הדבר אצלו. יש השלכות מבחינת הניתוח ההיסטוריוזופי.
המסקנה שבסוף יהיה טוב, ולכן לא צריך לברוח, מסקנה מאוד יהודית לפי מה שאתה אומר. היהודי הוא אופטימי.
היהודי אופטימי, כן. אז מה ניתו במקרה הזה מחליף את המילה אופטימי בנאיבי? אסור להיות נאיבי.
לפי זה,
אם
אתה
אופטימי,
אתה לא חיים בארץ ישראל, הם חיים מסוכנים.
כן.
אז לא צריך להסתמך על תמימות.
לא,
אלא להגיד, אבל השם יעזור לנו ואנחנו...
ודאי שלא, בשביל...
צריך לדאוג להגיע שיהיה לי פספורט אוסטרלי.
לא, בשביל זה, לא, לא, בשביל זה יש צהל.
לא צריך להגיד להתחזק בתורה,
כן, בשביל זה יש צהל. זה מסקנה, בדיוק, זה המסקנה האופרטיבית.
מה? אתה יכול ללכת בדיוק לשתי הכיוונים.
נכון, 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 נכון.
לא, אני רוצה להגיד שאני תוך מצב...
לא, 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 לא. מה שאמרה זה דבר חשוב ביותר. יש תמיד חלופות. עצם הלופות, עצם מיתוף. כן, כי אחרת זה משחק מחור. אבל יש תמיד חלופות.
שזה שטרח
ושברם. בדיוק, בדיוק, בדיוק. נכון, נכון, נכון. נכון, יש תמיד חלופות. ויש חלופה אחת שמביאה לדרך המלך, ויש חלופה שמבוי סתום. אז יכול להיות שזה לוקח הרבה זמן עד שזה מתברך גם כן. נכון?
ואתה לא יודע מה יתברך בסדר.
זה נקרא חיים.
אוקיי, נכון. בסדר.
יש סמטים. אנחנו חוזרים תמיד לאותה נקודה. אצל מניטו יש סמטים בהיסטוריה. ובצומת כל אחד צריך להחליט לאן הוא לא הולך. איזה החלטה?
לפני מלחמת העולם, בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהם ראו שהסכנה מגיעה בצורה חלטנית שגמרי, כיוון שהם היו כל הזמן נגד היישוב היהודי בארץ, על ידי הציונים, הם חיזקו את דעתם עוד יותר שזה לא מקום שלא אפשר לברוח, עדיף לא להינצל מאשר להגיע ופה להתאמע וכל... עכשיו, היו תוך כדי השואה כל מיני מצבים שאנשים יוכלו להציל ילדים במזרים, והעדיפו לא. כאילו, עדיף שלא יחיו מאשר שאולי יהיו נוצרים.
אני לא יודע...
זה דבר שמלווה כנראה את העם היהודי.
אני לא יודע מי כתב את הדברים המחכימים האלה שנראים לי כאוסף של שטויות, שלא מבוססות על שום דבר. למה הם לא עברו את הגבול ועברו לרומניה?
כן, הרי הם
עשו בסוף... לא, אני שואל, שוב, נעזור את הנושא של העלייה לארץ. למה הם לא עברו לרומניה? הונגריה ורומניה, אפילו פרנסילבניה זה היה פעם חלק מרומניה.
לא, שם הם נשקיפו, לרומניה לא נכון. ברומניה גם אספו,
לא נכון. ברומניה אספו את היהודים באזור הקרוב לגבול עם רוסיה דווקא, לא באזור ההוא.
חוץ מהרגע, כל היהודים של רומניה,
חוץ מי?
האזור של המערכה, הדוגמה של רומניה, כל השאר הגיעו לטרנס.
זה נכון, בוא נגיד, 80 ומשהו אחוז של היהודים שהיו בשטח של רומניה דאז ניצלו.
רגע, אבל מה זה משנה אם היו רומניה?
אבל זה עניין של מזל,
לא,
אפשר לדעת אז.
לא, בסדר, אני אומר, בסדר, זה נכון. לא, אבל נשאר במקום כדי להישלח לאושוויץ, סליחה.
מה זה משנה אם הם נסו לארצות הברית או לרומניה?
לכן אני אומר, מה שמניתו אז אמר, לברוח לכל מקום בינתיים, לא להיות נאיבי.
אז למה שאלת למה הם לא עברו לאומן?
לא, כי סתם, כי זה כמה קילומטרים משם. בסדר? אבל להגיד שהם חשבו, זה ממש לא. לא, אין סיבוכים לדברים האלה. כן.
סתמר זה ידוע
שהם לגמרי
פחדו
מההתקלקלות
בארץ, הדברים ידועים לגמרי.
אפשר לחשוב שאחרים לא חשבו ככה.
לא התשובה שלנו משנה, משנה מה שהם חשבו. מה שהיא מנסה להגיד טוב, שהם פעלו בקו מאוד מסוים, שמאז עד היום זה אותו קו.
קודם כל היום זה כבר לא אותו קו בכלל. לא, בסדר, אני לא יודע, לא, בסדר, אני אומר, בכל הדברים האלה, כל הדברים האלה זה לא אמירות כאלה או אחרות, זה לא...
הרבי נפטר?
לא, הרבי נפטר, בסדר, חלק, בסדר, זה לא משנה כרגע. יש השלכות מהותיות ביותר לנקודת המוצא של כל ניתוח היסטוריוזופי. ברגע שאני מתחיל את הניתוח על סמך נתונים לא מציאותיים, אמוניים, אני מגיע למקום אחר, זו העובדה. בסדר? זה לא אומר שוב שלא צריך לקחת בחשבון את הנתונים האלה, צריך לקחת בחשבון, כן? אבל לא כנקודת המוצא. צריך להיות מציאותי. ולא נאיבי.
מה הביא את היהודים להגיע לארץ ישראל?
כי הם היו מציאותיים.
אבל להגיד על היהודים
שהיו מציאותיים,
כן.
הספר הלבן ודוגמאות בלי סוף.
כן, כן, אבל...
סגירת כל השערים כמעט כל
העולם. נכון, נכון, ובמבחן ההיסטורי אחרי 100 שנה אנחנו יודעים שהם היו מציאותיים ולא אחרים.
נכון, אבל באותו
דבר. טוב, אבל אפשר לשאול, יש מקום לשאלה אחרת. מה עם שניים?
זו שאלה שלי בעצם, אם זה לא נבע רק גם מתוך אמונה, שזה הדרך, זה הבית שלנו.
בחלק מהמקרים כן, בחלק מהמקרים לא.
אבל להניף את הדגל הזה של מציאותיות, זה בדיוק הפרגמטיזם שאתה רואה.
לא, מציאות זה לא פרגמטיזם. לא.
אני פרגמטי, אז אני עושה שאלה.
לא השתמשתי במילה פרגמטי, אמרתי מציאותי.
זהו, שאלה
למה. מציאותי זה אומר שאני לוקח בחשבון גם את הנתונים של הנבואה. ברור. פרגמטי זה אני לא יודע מה זה. אבל זה לא נקודת המוצא. נקודת המוצא זה קודם כל המצב כפי שהוא. כן. טוב, אפשר. תחזרו על ההקדמה של אמא בני צמיחה, זו דוגמה מאלפת של התעלמות לגמרי מהמציאות. וכל זה נובע מכל מה שאחר כך משתלשל זה אפילו לא להתעלם, לא מכירים את המציאות.
זה
לא מהגלות,
זה נכון, הם לא התעלמו, אבל היה כל כך קיצוני. בכל הדורות כל הזמן היהודים עברו ממקום למקום וברחו ממקום למקום. זה לא שהם השלימו עם
הפוגרום. וזה החטא.
לא, זה לא החטא ולא זה וזה לא...
לא,
בסדר, בסדר, בסדר.
הפעם זה היה קוקר. משהו כל כך, שאי אפשר לדמיין מה הולך
לקרות. בסדר, אבל...
הם ידעו, כבר סבו.
לא, הם לא ידעו.
בגרמניה הם ידעו.
לא.
אתם תשמטי אנשים.
עבודה
ומצאו
אותם.
אתם תשמטי אנשים.
הם האמינו שזה יעבור.
בדיעבד זה קל
להגיד.
בגרמניה
לא.
הם לא ראו.
זה קל מאוד.
זה הייתה ממש לא הגיונית, לא מציאותית. לא, שום סזמן.
לא,
לא. ממש לא מציאותית. לא. אידאה...
אתה צריך לשנות מילה במשפט שלך. זה לא מציאותי, אלא אולי לא רציונלית. זה משהו אחר.
כן, בדיוק.
זה לא רציונלי.
ומה מציאותי?
לכן אמרתי, במציאות...
המציאות הייתה כזאת שהרציונליות...
לא, כי כל פעם שמדברים על מציאות, אז זה מילה נרדפת לרציונליזם או לפרגמטיזם. ולא, זה לא מה שמניטו מסביר. אז לכן אני אומר, יש מיתן של ידיעות שבאות מהנבואה שאני לוקח בחשבון בניתוח ההיסטוריוסופי. לא יעזור שום דבר. אבל אני לא הופך את הגרמני של שנות ה-30 פתאום למלאך.
בגלל הנבואה?
לא, בגלל המציאות. שאני מכיר אותו, שאני יודע שהוא ברבר מרושע מאז ומתמיד. וגם אחרי 1,000 שנות של חינוך נוצרי, הוא לא הפך להיות למלאך. זה נקודת המוצא של הניתוח. ולכן כאשר הוא אומר א', אני לוקח בחשבון שבאמת הוא מתכוון לאלף, ולא אומר פרשנות אלגורית על האלף. זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הבעיה. עוסקים בפרשנות אלגורית, שזה נוצרי לגמרי, על מה שמתכוון לומר זה. הוא לא מתכוון, הוא אמר. אז אני לוקח כפשוטם את הדברים שלו.
לפי הגדרה שלך, לא זו המציאות, זה
רציונל. לא, זה המציאות.
כי המציאות, אתה אומר, היא מבוססת על הנבואה.
לא, היא לוקחת בחשבון, גם, אמרתי. יש שילוב של דברים, אבל יש קודם כל, צריך להיפטר מהנאיביות הזאת. ולא לעסוק בפרשנות. כשאבו לא יודע מה, אומר משהו, אז אני אומר, אני שומע את מה שהוא אומר, אני לא מפרש את מה שהוא אומר. אני לוקח את הדברים ברצינות. מזה מתחיל הניתוח. מה? לכן הזכרתי את אבו לא משנה מה. כן. כן. ומה קוראים מיד? הוא לא התכוון, ככה הוא מדבר, ככה זה זה. סליחה, הוא אמר, הוא כתב, מספיק לי.
אבל למה אנחנו הולכים אחורה?
אני לא הולך אחורה, אני רק הולך קדימה, את הולכת אחורה כל הזמן. כן? את הולכת אחורה, אני הולך קדימה. ואני לוקח את הכללים שמניטו נתן לנו, ומנסה להבין את הדברים. אחד, אני לא נאיבי, הוא לא מלאך, הוא אומר את מה שהוא אומר, הוא מתכוון למה שהוא אומר, למה שהוא כותב, ולכן אני מסיק את המסקנות, לא מפרש. זה מה שזה. עכשיו, יש לי, כאשר בניתוח שלי, זה שלב שני, אחרי שאני שמתי את העובדות על השולחן, עכשיו יש לי מיתן של ידיעות שבאות מהנבואה, גם שזה חלק מהניתוח שלי. או הכלים שעומדים לעזרתי כדי לנתח את המצב. פשוט.
לפי הנבואה,
אם
הגיע
הזמן, לקיים מה?
את הנבואה.
מה זאת אומרת, הגיע הזמן לקיים את הנבואה?
האם זה הזמן הנכון לבצע את...
לבצע מה?
ההליך הזה.
איזה?
עד מתי יהיה הזמן הנכון?
לא, לא. יש מושג כזה, הגיע הזמן הגאולה. זה אפילו שיר, לא? הגיע הזמן הגאולה. מה זאת אומרת אנחנו לא יודעים מתי?
יש מסורות שלי
הזמן. זה בדיוק זה, זה עניין של חוכמה שלומדים אותה.
יש מסורות.
סליחה, כשבאים מי שאמור לדעת ואומר לך הגיע הזמן, הגיע הזמן.
שמי שאמור לדעת?
כן.
יש כל מיני שאומרים
שיש כאלה מתי.
העולם
מתמוטט. בואו נשמע אותם. מי הם?
הרבי מסאקר אמור לדעת. בואו נקשיב לו.
אמנון יצחק.
טוב, אם זה הגדולים באמת שצריך להתייחס אליהם.
אבל הוא אומר שהוא יודע.
מי יודע?
אמנון יצחק.
בסדר, אמנון יצחק יודע. זה שילמד קודם כל לרבנות, אחר כך נדבר. בסדר. לא, אני אומר, ולא בגלל זה שמישהו בא וטוען כל מיני טענות, כן? אז מתחילים לדון במה שהוא טוען הזה. יש מסורת, אנחנו תמיד חוזרים לאותה נקודה. יש מסורת, כן? ויש דברים שלא... אחד שקם בבוקר אומר, הנה, 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 ולפי זה כולם הולכים, אלא יש מסורות, והמסורות האלה מבוססות. בסדר? לפעמים יש מחלוקת, אני מסכים. בסדר? אבל יש מסורות, מה לעשות? אתה צריך ללמוד, זה עניין של חוכמה, ולומדים את החוכמה הזאת. מה, שנייה, שנייה, אני חוזר למה, ואני משמחה. מה הוא אומר במבוא? אומר, יש לי רב, זה היה מנחת אליעזר, כן? אדמור ממונצ'ק, כן? זה היה גדול המתנגדים לציונות, הסאטמר לעומתו זה דרדקי כזה, כן? מה? כן, הסאטמר לפני המלחמה, אף אחד לא שמע עליו. חוץ מהמריבות שהיו לו בסאטמר, שהוא סילק שם את ה... את הרב המקומי כדי לתפוס את מקומו. בסדר. וזכה ברבנות בגלל זה שהוא אימר על הקלף של הרומנים נגד ההונגרים. בסדר, לא, נעזור, נסגור את הסוגריים. אז בא התלמיד המובהק, או אחד מהתלמידים המובהקים שלו, שזה עם אבא נשמחה, זה היה בסלובקיה, לא במונצ'ק, אבל זה קרוב כל ה... ואז מה הוא אומר? כל החיים שלי... אני הייתי עסוק בבית המדרש בבירור של סוגיות הקשורות לירידיה. לא החיים, חושב משפט קצת מזה. זה היה העולם שלי. ארבע עמות של הלכה, הדברים היומיומיים. אף פעם לא התעסקתי בבירור השאלות ההיסטוריות. משמעות התקופה וכו' וכו'. שמעתי את מה שהרב אמר, קיבלתי. טוב, עכשיו יש לי זמן פנוי. כותב בבודפסט במרתף. יש לי זמן פנוי, אז עכשיו פתאום אני מתחיל להערר. בפעם הראשונה בחיים. ואני מבין דבר אחד. שבשאלות האלה, עד עכשיו הייתי בור ועם הארץ. זה שכולם קראו לי הרב, 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 זה לא יתנה לי שום סמכות מיוחדת, שום הבנה מיוחדת בכל השאלות האלה. ואני מודה על האמת. ועכשיו, בפעם הראשונה בחיים שלי, אני מתחיל לברר את השאלות האלה. לעצמי, קודם כל. לא בשביל הציבור, אני כבר יותר ציבור. כשהוא כותב את זה, הוא כבר ידע לאן הקהילה שלו הלכה.
אם זה היה כבר מיוחד.
וזה 43.
כשהגיע
למסקנה
הזאת, זה היה כבר
מיוחד. זה 43, בסדר. אז מה עושים במצב כזה? זה בדיוק השאלה. זה לא אומר שהוא לא היה גדול בכל שאלות של שחיטה, כשרות, מה שרק רוצים. והוא לא כותב את הספרים כדי להסביר מה היה, אלא כדי לנסות להסביר למי שנותר מה כדאי לעשות כרגע. המציאות מבחינתו לא הייתה ידועה לו. הוא חי בארבע עולמות של הלכה. כן, מה אמרתי? סליחה, בארבע עמות של ההלכה. זאת אומרת, זה עולם האמוני שלו, כן? ושמה המציאות היא שונה לחלוטין. אפשר לתאר את זה בפשטות.
זה גם סוג של תיאולוגיה,
כמו שאמרת. לא תיאולוגיה, אני לא יודע. אצלו, כאשר הוא רואה סוכה, כשהוא רואה סוכה, שקצת דומה למה שאפשר לראות במסעדות שם, שהכל פרוץ וזה, אז הוא אומר, גודסיק, וזה, וזה, לבוד וזה, והוא אומר, הדופן שלמה, בן אדם נורמלי אומר, זה דופן זה? זה לא דופן, מבחינתו כן. זה ההבדל. מבחינתו אי אפשר לעבור דרך הדופן הזאת, ובן אדם יבוא ויגיד, הופ, עברתי, אז איפה הבעיה? כשאני תופס אז את המציאות, לא כמציאות, זה דופן הלכתית, זה מציאות הלכתית, ויש מציאות מציאותית היום, יום הניתו. אז קודם כל מתחילים מהמציאות המציאותית.
הם חיו במציאות של אהבה, הם לא ראו שיש שינוי במציאות, כי המציאות היה שהעם
היהודי
הוא מחוץ להיסטוריה.
לא, לא, סליחה, סליחה.
העם היהודי, לא,
לא, אבל אי אפשר להגיד את זה למלכת אליעזר. כי יש בספר שלו של השאלות ותשובות, שאלות שהוא נשאל ב-35, ב-36, ב-37, לגבי המצב של היהודים בגרמניה, והוא עונה, שמע את מה שהוא עונה, הוא כן ידע.
מה הוא עונה?
שלא נדע. אסור להכריז יום צום עם אחינו היהודים בגרמניה, כעוד סולידריות אחרי החוקים של נורנברג שאסרו על הגרמנים לקנות את זה ליהודים.
כן,
אחרי
החוקים, אז אנשים טובים.
כן.
שאסור
להכריז על יום, יום צום, יום תענית, משותף עם היהודים בגרמניה.
למה?
כי זה נגד כנגד מידה, מידה מכיוון שהם מחללי שבת. מידה כנגד מידה מכיוון שהם כולם מחללי שבת, מה שמגיע להם, מגיע להם בדין.
זה המנחת אליעזר?
כן, כן, זה המלכת אליעזר. כן, כן, משתמשים בו בעל ימין ועל שמאל, כן. מה? כן, אבל צריך לדעת, זה חלק מהמציאות. כתב, פורסם אפילו. כן. בסדר, טוב.
ולכן, כשאתה אומר, יש לנו מסורת.
כן.
אז...
אבל אגב, המלכת אליעזר אף פעם לא טען. שהוא יודע מתי הזמן של הגאולה.
מה אמר
שם? לא, לא, אני אמרתי. הוא אף פעם לא טען את זה. שהוא יודע מתי זמן הגאולה, לחזרה, המלכת אליעזר.
הוא לא חיפש את זה.
עובדות.
אבל
להסתמך
על מסורת.
כן.
כן. זה מאוד מסוכן.
לגבי אמונת, לגבי אמונת חכמים, הניתוח היה אומר ככה. אמונת חכמים זה האמונה שאנחנו חושבים שהחכמים הם באמת חכמים. כלומר, אתם יודעים על מה הם מדברים. זה הגדרה מעניינת, ואני חושב שמדויקת. כן.
אז לכן, מסורת. צריך...
צריך, כן. לכן יש משבר גדול מאוד. כי התברר, שחלק מהאנשים שדיברו, בוא נגיד, לא היו בקיאים באותם בתחומים מסוימים. אבל הם לא אף פעם לא אמרו שהם לא בקיאים בתחומים האלה. ולכן, איך היה אומרת הגמרא? ילך אצל הבקיא וילמד. השאלה זה בקיא במה? אז אם זה לתקוע בשופר, אני הולך לצל הבקיא שיודע לתקוע בשופר, לא מתלמד, ואני לומד, ויש בקיא בהיסטוריוזופיה.
איך אתה יודע מי
בקי
ומה?
איך אני יודע?
רופאים.
איך אני יודע?
גם יש כמה רופאים.
שאלו פעם את הנציב את השאלה הבאה. יש כלל בהלכה, רבים נגד יחיד, הלכה כרבים. כן, כן, יש כללים. אז הוא אומר, הכלל הזה נכון, חוץ מ... בענייני ציבור. הלכה כרבים, חוץ מענייני ציבור, שיכול להיות שהיחיד הלכה כמותו.
ככה אומר
המנציב, וככה מובן...
וככה...
רגע, שאלו אותו מה זה... איך אני יודע שהלכה כמותו? שהמציאות יחיה לטובתו.
יחיה
לטובתו.
זאת הבעיה שלא יודעים מראש.
אז. מה זאת אומרת יחיה? כי לפעמים זה גם נתון לפרשנות, לא? אתה רואה את זה ככה, אתה רואה את זה ככה. בסדר, אז אבל זה מה שהנציב אמר. תאמר, אז אפשר לבוא להגיד רוח הקודש? אפשר להגיד שורש הנשמה, אפשר להגיד, אצל הנציב זה נראה לי יותר בכיוון של אחד שלמד את ההיסטוריה, את המציאות, את כל הנתונים, הפעיל את הקופסה שלו, כן? והגיע לתובנה מסוימת, ועל סמך התובנה הזאת החליט לפעול. בסדר? עכשיו תגידו, אבל יכול להיות שהוא טועה. יכול להיות. רבי יוחנן בן זכאי. היה יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני לא יודע, מה עושים במצב הזה? שב ואל תעשה. אני לא יודע מה... זאת אומרת, מיליון תירוצים היה יכול לבוא ולהגיד, מה הוא עשה? יחיה. אמר, אם אני אבקש ירושלים, יגלגלו אותי מכל המדרגות. אז אני אבקש את יבנה. אני אבקש את... את שושלת דוד. אני אבקש רופא כדי שירפא את זה. זה נראה לי בגדר של אפשרי המציאות, איך שאומרים בימי הביניים, כן? והלך עם זה. ובסוף חייו, עדיין לא היה בטוח שאכן הוא בחר בחלופה הנכונה. לכן בחר. טוב? אז אנחנו אחרי כך וכך מאות שנים, חכמים ויודעים שהוא הציל את הכל.
לא.
מה?
לא.
הציל את הכל.
איפה אתה יודע מה היה קורה אם רבי יוחנן זכאי מבקש את ירושלים? עד היום חושבים ספרים ש...
מדע בדיוני, יכול להיות. לא יודע.
מבחינת מדע בדיוני, בוודאי שכן.
זה לא בדיוני.
זה כן בדיוני, כי זה לא המציאות.
זה עניין של פרשנות המציאות, אבל יכול להיות
שהוא היה
מבקש.
כן, 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 הכל יכול להיות. זה, 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 זה שלב קודם ב...
כשאנחנו לומדים את הסיפור של יוחנן בן זכאי, אבל כשאנחנו לומדים כבר עם המסר שההכרעה שלו הייתה נכונה.
לא, לא, אנחנו לומדים את זה עם המסר שביומו האחרון, בשעה האחרונה שלו, הוא בחר. בוודאי שכן, כי יש לנו... שנייה, 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 נקודה חשובה. נקודה חשובה. יש, השלם מדבר על זה, מדבר על זה הרבה ארוכות במבוא שלו. אני אגיד את זה, זה לא בדיוק השפה של השלם, אבל זה, 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 זה אותו רעיון בדיוק. לפני ההחלטה מסוימת, כל האפשרויות פתוחות. זה נקרא הרשות נתונה. ואחר כך, אני מקבל החלטה. מה קרה עם כל שאר האפשרויות? מדע בדיוני. שנייה. ואז הבאה הנקודה החשובה ביותר. לפי השלב זה נקרא, בונה עולמות ומחריבה. ככה הוא מסביר את המדרש. אז אני נשארתי עם אפשרות אחת. איך אני מתייחס עכשיו לאפשרות הזאת?
אתה מתייחס
לאפשרות הזאת? לא, 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 לא. איך? הוא מביא את המדרש לא סתם, כי המדרש אומר, מי בונה את העולמות האלה? ריבונו של עולם בכבודו בעצמו. אז איך הוא מתייחס לאפשרות שנבחרה על ידי אותו אדם? תשובה כאמת, לא כאמת אפשרית, זה לא פוסט-מודרניזם, אלא כאמת. כלשון הפסוק, כלשון הפסוק, ואמת מארץ תצמח, ומוסיף השלה, ואין בלתה ולא הייתה אחרת. לא, לא, התוספת האחרונה שלה היא החשובה ביותר, ואין בלתה ולא הייתה אחרת.
זאת אומרת, כל האופציות האחרות, הן לא היו אמת.
הן היו דמיון.
אבל אם הוא טעה,
ואם זה היה טעות,
אין טעות, אין טעות, אין טעות לפי הניתוח הזה.
זה בחירה, אבל אני רוצה להחזיר אותך לדברים קצת יותר אקטואליים.
כן.
לפני 13 שנה.
כן.
אוקיי? מי שקיבל החלטה, קיבל החלטה שלמרות שיש עשרות אלפי אנשים בגב שלו, הוא לא הולך קדימה. בפרמנון. כי זה יביא מלחמת אחים, מרחץ דמים, אני לא יודע מה.
כן.
עד היום יש על זה ויכוח גדול אם זאת החלטה שגויה או לא. זה שזאת הייתה החלטה מציאותית שבפועל כך קרה, אפשר אפילו להגיד נמנעה מלחמת אחים, זה עדיין לא פוסל שהחלטות אחרות יכלו להתקבל באותה מידה.
מסכים לחלוטין. מסכים לחלוטין. מסכים לחלוטין.
רבנים שהחליטו, אנחנו לא עולים לארץ, תישארו פה, יהיה בסדר. הם קיבלו החלטה.
לא.
החלטה שגויה.
כן, אני מבין את זה. אבל יש הבדל. יש כאן במקרה האחרון הכרעה היסטורית שנוגעת לכלל ישראל ולדורות. על המקרה הזה שכן לעלות לארץ לפני זה או לא. וכאן אנחנו צריכים להסתדר עם הידיעה שהייתה ידועה מראש, שבתהליך של הגאולה יש הסתבכויות ונסיגות. אז זה לא בדיוק על אותה סקאלה. לא, אני לא נכנס על הסקאלה, אני אומר את מה שמניתו, אני אומר, אני אומר, אני יודע, אני, לא, שניהם היסטוריים כי הם מציאותיים. אבל יש צמתים מרכזיים ואחר כך יש בדרך המון מכשולים ועיכובים וכל מיני דברים. זה מה שמניתו הסביר על הסיפור של ימית, כן, אותה שאלה, לפני 13 שנה כבר לא היה איתנו, אבל ימית אני זוכר.
אבל בכל החלטה יש את זה.
ברור. לא אמרתי שיש חידוש.
לא, אמרתי שזה בין ההחלטה ההיסטורית באירופה לבין עכשיו בגלטטיב או אלטלנה.
יש.
אלטלנה אפשר להגיד שזה החלטה הכרעה היסטורית מאוד.
אני חושב שאפשר להתקן.
יש בפרספקטיבה ההיסטורית דברים שהם באמת אחרי כמה וכמה שנים מתבררים באמת כצמתים. מרכזיים, ויש דברים שהם
לא ברור, לא ברור, אם אני חוזר לדוגמה של אלטלנה, זה בדיוק דוגמה. יכול להיות שהיה ממש מכריע את ההיסטוריה פה בארץ.
נכון, יכול להיות.
אולי עם דם, אבל היה מכריע.
בסדר.
אז זה מאוד קשה האמירות של השלה, כי מתי בדיוק אתה אומר שהיא מוחלטת, באיזה אירוע
היא מוחלטת
ובאיזה אירוע טוב,
נו. לא, השלה אומר את זה באופן, מה?
היא אמת, היא נכונה.
האם אמת זה אומר נכון? לא. וזה הקושי שלנו. אמת זה קטגוריה מוחלטת, נכון או לא נכון, זה משהו פרוזאי, כזה מציאותי. זה לא אותו דבר. זה אמת במובן האטימולוגי של המילה, כן. זה אמת, כי זאת המציאות, ואין לי מציאות אחרת. אוהב או לא אוהב זה סיפור אחר. אני הייתי רוצה משהו אחר, ודאי שהייתי רוצה גם פיל ורוד. אין פיל ורוד.
אמת זה היה
צריך
לקרות.
לא.
אמת זה מה שקרה.
אמת זה אומר שמאותה נקודה, אז לכן אני אומר, כל השאר זה דמיון.
הווה אומר שההחלטה של רבי יוחנן בן זכאי היא אמת, כי היסטורית זה מה שקרה, אבל היא לא בהכרח נכונה. אפשר עד היום להתווכח מה מדדי בדיוני,
לא, יש
מה
כן, ודאי, זה צודק לחלוטין בדבר הזה. אבל אצל הרבה אנשים, הם לא מוכנים להגיד שזה אמת. אומרת, אם מישהו בא ואומר, זו האמת.
בהגדרה של מה שהגדרנו עכשיו, כן, אמת,
כן, כן.
כל האנשים יסכימו.
לא, כן. לא, אז אני אביא לך.
לא מסכימים שזה אמת, אנחנו רואים את זה כנכון.
אז אני אביא לך, אני אזכיר לך, איך,
איך
אמר... מי זה היה? בן אהרון, שעם הבחירות של... בדיוק, כי הוא לא היה מוכן להגיד שזה אמת.
לא,
הוא
אמר שזה אמת, וצריך להחליף את האמת.
לכן זה אומר זה לא אמת. לכן זה לא אומר, זה בולשביק אמיתי, לא? בדבר הזה. ויש המון אנשים שחושבים כך.
כאילו, ההפך מהאמת זה טעות.
לא, ההפך של האמת זה שקר. כן, אבל רק במובן מסוים, ולא לא בכל מובנים.
האם
לא.
זה מקדם אותנו, זה בעצם איזשהו דיון קצת לשוני,
אפשר לא, לומר. ממש לא.
בוא נאמר שזה אמת.
הנה, בוא נאמר שזה אמת.
לא, זה מעניין אותנו שזה אמת, או זה מעניין אותנו שזה נכון? כי אנחנו רוצים ללמוד לקח, אנחנו רוצים ללמוד לצורך להתקדם, ולהכריע לאבא נכון. זה מה שמעניין אותנו.
אני במקום הוויכוח הזה של האמת ונכון או נכון ואמת, אני מעדיף את הניסוח של מניטו, צריך לגרום לכך שהאמת תהיה מציאותית והמציאות תהיה אמיתית.
האמת היא תמיד מציאותית.
לא.
אם קבעת שההחלטה שלי זו המציאות, אני החלטתי. ברגע שהחלטתי וזה אמיתי,
יש אנשים, יש אנשים שכופרים בחלק הראשון של האמירה, ויש כאלה שכופרים בחלק השני.
זה בעולם שאין כבר
נבואה. בוודאי, בוודאי.
כשנביא צועק שהבית יחרב, והעם אומר, אתה מדבר שקר.
נכון, אבל אנחנו לא במציאות הזו, אנחנו דנים במציאות העכשווית. אין גילוי, ולכן צריך לגרום לכך שהאמת תהיה מציאותית והמציאות תהיה אמיתית.
אבל גם נביא
כשאומר
את מה שאומר, אתה מוודא,
מונבים,
זה קורה.
בסדר.
זה המשמעות של...
לא, ממש לא, ממש לא. לא, ממש לא. אם זה לא קורה, הוא יהיה האדם המאושר ביותר. יש תמיד שתי חלופות בכל נבואה.
בסדר, אבל הבדיקה אם הוא נביא או לא, זה אם זה קרה...
לא נכון. זה הנקודה של נביא שקר. לא נכון. נביא שקר זה לא בגלל זה שמה שהוא אמר לא קרה. ממש לא. אין מקרה כזה. אם ירמיהו היה בא ואומר, מתברך שכל מה שאמרתי, ברוך השם,
לא קרה,
הוא היה האיש המאושר ביותר בחיים.
בקשר אם הוא מאושר או לא.
לא, אני אומר, הוא היה מאושר ביותר, כי בנבואה שלו יש שתי חלופות.
לא, הוא היה אומר, זה מעשה שטן.
לא.
כל מה שאמר הרבי ניסת מרקרה הפוך, והוא לא אומר, אוקיי, אז טעיתי, אלא זה מעשה שטן, זה אילוזיה.
כי הוא לא נביא. אולי הוא לא מכיר במציאות גם, אולי הוא גם לא כזה גדול כמו שמנסים לעשות את זה.
אני אומר לך שירמיהו לא היה חסיד
צחמה. אה, כי הוא לא היה חסיד צחמה, אבל אחרי.
לפי התמונה שיש לנו שלו. אבל. אתה בא ואומר שהוא לא קשור למציאות בזה. סליחה, לא נכון. כאשר הוא דן בשאלה של תוקף השמיטה בימינו, בארץ, אז הוא אומר, יש דין מלכות למדינת ישראל. אז הוא כן מחובר למציאות. כן, סתם.
דין מלכות לשטן? מדינת ישראל היא מעשה שטן, אז מה זה דין מלכות למדינת ישראל?
לא, הוא לא אמר שמדינת ישראל זה מעשה שטן. לא. לא אמר. הוא אומר קודם כל שמדינת ישראל יש למדינה דין מלכות דאורייתא. ככה כתוב בספר השאלות ותשובות שלו. יש לו בעיה, מדוע הרשעים האלה זוכים לניסים. וזה הוא אומר זה מעשה שטן, הניסים, לא המדינה. מה? על מה? זה מעשה שטן, זה הניסים.
למה שטן מצליח? למה שטן מצליח?
כי זה הניסיון האחרון לפני הגאולה השלמה, כי אנחנו לא לפני הגאולה בגלות, אנחנו לא בהתחלת הגאולה, אנחנו ממש עמוד בתוך התהליך של הגאולה.
כבר בתוך התהליך?
ודאי.
כבר
לקראת
הסוף.
ודאי. ודאי, זה לא חב"ד. זה סאטמר. מה? לא, אבל קודם כל הוא קובע עובדה. יש למדינה, גם אם זה מדינה של רשעים, דין מלכות דאו הייתה. מה שאפילו תלמידי הרב קוק לא מוכנים להגיד. בחלקם. בחלקם.
השטן הוא
עוזר
בתהליך?
כן.
הוא עוזר פה השטן.
כן.
אז למה הולכים
וחוברים לאיראן? אלה לא תלמידים שלו. אפילו יש לא מקור אחד, אלא כמה וכמה מקורות, בדברי הארי והתלמידים של הארי, זה נקרא נחש הקלטון שבא לפני הגאולה השלמה. זה שיטה מאוד קוהרנטית. אני יודע שמספרים כל מיני דברים, צריך לקרוא מה שהוא כותב, לא מה שאומרים שהוא כותב. והוא כותב דברים מאוד עמוקים, שצריך לדון בתקיפות של הדברים האלה. יש לו אמירות קיצוניות לטובת המדינה, הרבה יותר ממה שאחרים חושבים. סילק מהקהילה שלו בוויליאמסבורג, כל יהודי שלא היה מוכן להשתתף במלחמת ששת הימים, בתפילה לשלום המדינה. זה לא חידוש.
למה זה חידוש?
זה עובדה. סילק מהקהילה, ולסלק חסיד מהקהילה שלו, כי לא היה מוכן לבוא לבית הכנסת באותו יום שהוא קבע. כן, באמת.
זה מתואז?
זה הצלת יהודים, אם היה מדובר בעמדת סכנת נפשות לקהילה בכל מקום אחר בעולם, הוא היה עושה אותו דבר.
איני יודע.
אבל עובדה שהוא אמר לא לצאת, אין
עבור. סאטמר זה לא... כל אחד עם הנואנסים שלו, כל אחד עם ה... סיבוכים האישיים שלו וכו' וכו'. זה אישיות מורכבת. מאוד אפילו. אם היה אסור לעלות לארץ, אז למה הוא הגיע לכאן ב-45? לא, או שהאיסור הוא...
לבקר בארץ?
לא לבקר, הוא עלה לארץ ב-45, היה הרכבת של קסנר. כן? מה זה קשור? אם הוא בא ואומר אסור לעלות לארץ כי אתם עוברים על השבועות, כל מי שעובר את זה, אז מה זה משנה אם יש מדינה או אין מדינה?
כי
לעלות
בתור
פרט
אתה לא מורד
באומה.
אתה מורד באומות.
זאת סברה מעניינת, אבל זה לא מה שאומרים. לא, אז או שהם נמצאים כאן בניגוד לשבועה, או מה? אז אם אני חושב שהם כאן בניגוד לשבועה, אני לא... מה?
אתה מדבר על הסאטמרים שנמצאים פה?
לא, אני מדבר עליו אישית, הרב טייטלבאום.
אתה נכנס פה לשדה מוקשים.
זה טוב.
יש, כן. יש רשימה ארוכה של... רבנים ואדמו"רים מתנגדי ציונות שהשאירו את הקהילה שלהם מאחור במודעה, אל תזוזו, והם ברחו עם סרטיפיקטים של ציונים.
זה הבלזר.
לא רק.
לא, כמעט יחיד. כמעט יחיד. הרבי מגור יצא ב-40 שעוד לא היה ידוע שום דבר. הוא השאיר אפילו את אשתו וכל שאר הילדים חוץ מאחד שהוא יצא.
גם דדלו
במלאב. אם
אתה אומר עכשיו על
הסאטמר
עם הרכבת של
קסנר,
אז זה לא סרטיפיקטים של ציונים.
ודאי, 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 ברור.
אז הוא הציל את עצמו, מה זה לא מוכיח? זה רק מוכיח,
בסדר.
הוא הציל את עצמו.
הוא דאג לעצמו,
בגלל קהילה.
אבל הוא לא היה
בעייתי משהו.
שלושה שבועות, ואז הוא מוזיל את עצמו למדינת ישראל.
בסדר. לכן אמרתי שזאת אישיות מורכבת. בסדר? מה לעשות? רוב האנשים הם כאלה. אבל אם זה היה טוטלי אצלו, האיסור לעלות, כי זה בניגוד לשבועות, הוא לא היה. מעניין. לא, מעניין, אחד לקרוא את מה שהוא כותב, ב', כל הטיעונים האלה הוא לא מעלה.
ודאי
שלא, כי הוא הציל את עצמו, והוא לא מחפש סיבות. בת הקהילה שלו הוא לא רוצה. בת הקהילה שלו, הסיבות הוא לא רוצה. מה הוא יהיה, מה אתה רוצה שיעלה? השארתי את כל הקהילה שלי מאחור ושיקרתי. כן, בסדר, זה ההסבר הפסיכולוגי שהרגילים לתת, ואני חושב שיש מידת מה שלאמת ונכונות בהסבר הזה. למה כל החיים שלו אחר כך הוא אכל את עצמו? בסדר, זה עדיין לא, אני מדבר כרגע על הפן שעולה מהדברים שלו בשאלות ותשובות שלו. הספר שאלות ותשובות שלו הרבה יותר מעניין מכל הדברים האחרים שהוא כתב, יואל משה ועל התמורה ועל הגאולה וכל הספרים האלה. שם בשאלות ותשובות רואים תלמיד חכם מובהק, עצום, שיודע על מה הוא מדבר, ומצטיירת תמונה שונה. ולא מהסס לבוא ולהגיד, בניגוד מוחלט לכל מה שהחסידים השוטים שלו וכל מי שחושב שהוא הבין את מה שהוא אומר, שיש למדינת ישראל דין מלכות. או מהמשרי שרים.
למה היה צריך לסלול לו כביש מיוחד והגיע ממגידו וכל...
לא, זה לא הוא.
זה האפיפיור.
זה לא
אותו דבר. זה אותו דבר.
בסדר. אני אומר, מה שהוא כותב בשאלות ותשובות. זה מאוד מעניין. ולא סתם להגיד דברים ש מציגים רק פן אחד של האישיות המאוד מורכבת שלו בדברים האלה. בסדר, למה יש? טוב,
הוא מציג את
לא, שבוע הבא.